ועכשיו אנחנו עם יאיר אגמון, סופר, מגיש, פובלוציסט. ערב טוב יאיר אגמון, ותודה רבה שאתה איתנו.
שימת מיית יאיר גולן.
כן, יאיר אגמון מכובד מאוד בפני עצמו, ותודה רבה שאתה איתנו. אז אנחנו מבקשים לדבר איתך, יש הרצאה שנושאת את השם איך עושה גיבור, שבמסגרתה אתה מנסה להעביר גם השראה וגם נחמה. אז כמובן אתה כותב על הרבה מאוד דברים, ואתה כותב את זה בצורה כל כך רגישה ומיוחדת, אבל בוא נדבר על הסיפור שגרם לך, או ההקשר, לדבר על איך עושה גיבור.
אוקיי, ההרצאה מבוססת על ספר שפרסמנו אוריה מבורך ואני, חצי שנה אחרי שהמלחמה פרצה, יצא בחודש אפריל פחות או יותר, מאז כבר לא יומן שחלפה כבר יותר משנה, אני באמת לא מאמין לזה, אבל הספר הוא בעצם מביא 40 סיפורים של גיבורים וגיבורות, שב-24 שעות הראשונות של המלחמה, אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל פרצה בהם איזו גדולה, גדולה אנושית. הרבה פעמים זה היה כרוך בהצלת אדם אחר. התחקיר, העבודה על הספר היה הדבר הכי קל בעולם. אנחנו תוך יומיים של עבודה הגענו למאות, מאות של סיפורים. זה היה יום שהיה בו קריסה מוחלטת, אבל גם גדולה בכל מקום. הספר עצמו, אני לא חשבתי שמישהו ירצה לקרוא, בטח לא בישראל, על השבעה באוקטובר, בזמן המלחמה, זה היה נראה לי הזוי. גם בזמן שעבדתי על הספר, הייתי מספר לחברים שלי, תקשיבו, זה סיפורים מדהימים, זה מעורר השראה, וכולם היו אומרים לי כזה, כן, כן, בהזדמנות. ולתדמתנו, באמת הספר נמכר בלי סוף, והפך לרב מחר, והוא מחולק בתקסים בצבא. ההרצאה מבוססת על המסע שלי בתוך הספר הזה, שאם הייתי מזקק לך את זה במשפט, אז מה שיש לי להגיד זה שכשהמלחמה פרצה, הרגשתי שאין לי אמון במקום הזה. אשתי הייתה אז בחודש רביעי וחצי, ממש חצי הריון לפנינו וחצי אחרינו, ואני ממש אמרתי לה שאי אפשר לגדל במקום הזה ילדים. בכלל כל המלחמה הזאת פוגשת אותי כאבא, זו התחושה הבסיסית. שאם לא הייתי אבא, הכל היה לי יותר קל. כשאתה אבא, יש לך אחריות.
לגמרי.
ככה אני מרגיש. והתחלתי את העבודה לספר הזה באפס אמון במקום הזה, וסיימתי אותה עם אהבה גדולה. כשהבת היא נולדה, אז הייתי כבר בשלבים האחרונים של העבודה לספר, וממש הרגשתי שזה מקום מדהים, המרחב הישראלי.
אז אם הייתי מבקשת אותך מאותה אופטימיות ותקווה שאפפה אותך ואופפת אותך נוכח סיפורי הגבורה, אז מה היה בהם שגרם לך לחשוב שבאמת אין עלינו?
תראי, אני אבהיר, אני לא, האמון שלי לא חזר בצהל ולא במדינת ישראל ולא ב, לא יודע מה, גורמים הרשמיים, לא בשבק ולא בשום דבר כזה, אבל יש איזו תמונה אנושית מאוד מאוד חזקה שעולה מתוך הספר. אתה קורא סיפור אחד ואתה אומר, בונה, אמנם המצלמה במרכאות על גיבור אחד, אבל ממינו ומשמאלו יש מלא אזרחים עם נשק וחיילים, וחיילים בחופשה ושוטרים, וסתם טלי מאופקים שיוצאת החוצה ומחליטה להיות האמבולנס של העיר, כי האמבולנס לא שולח את הניידות שלו בגלל שזה זירת ירי, פשוט מכל פינה, ואת אומרת, אני התחלתי לעבוד על הספר, סיימתי סיפור אחד, הרי קראנו עדויות מאוד ארוכות של איזה 3-4 שעות כל פעם, עוד עדות ועוד עדות ועוד עדות, ואני אמרת, מי זה כל האנשים האלה? בקיבוץ רעים נלחמו מאות אנשים שלא קשורים אחד לשני, שפשוט הגיעו למקום כי הם שמעו שזו זירת רצח, ואמבולנס של חרדים מירושלים, שנוסע בדרך, הוא אומר לנו, כבדרך אגב בסיפור, הוא מספר שם שכל פעם שהוא עבר באדום, עקפו אותו פנימה לתוך העוטף, עקפו אותו עשרות רכבים של אנשים עם נשק בחלון וזה. אני ביום הזה התקפלתי כמו קיפוד, כמו צו, אבל היו לא מאות ולא אלפי, כאילו המוני המוני בני אדם שיצאו החוצה. זו תמונה שעולה מאוד מאוד חזק, כשאתה קורא עוד סיפור ועוד סיפור, אתה אומר, בונה, זה לא ספר על 40 גיבורים, זה ספר על, 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 על עם שהכריע מערכה כשהוא יצא מהבית שלו. והתחושה הזאת, וגם אי אפשר לקטלג את זה, זה כמו איזה קלישאה, זה כזה הבדואי מעירת שמציל אנשים מהנובה, והחרדים מירושלים שמפנים אנשים בכל העוטף, והאנשים מההתנחלויות ומהקיבוצים, כמו איזה קלישאה, כאילו העם יצא החוצה. אז שוב, זה לא שאני איזה אופטימיסט גדול, אבל אני יכול להגיד לך באחריות שכשסיימתי לעבוד על הספר, ממש התמלאתי אהבה לחברה הזאת, לא יודע מה, לאנשים, לחיבור האנושי. זה משהו שאי אפשר כאילו שלא להרגיש אותו כשקוראים את הספר.
אני יכולה לבקש אותך בכל זאת מתוך 40 הסיפורים, סיפור אחד לחלק איתנו?
בטח. מלא אני אשמח. אני תמיד ממליץ בהרצאות שלי שאם יש סיפור אחד, אתם יכולים להיכנס לסקימצקי, לעשות כאילו אתם כזה מתעניינים בספר, לקרוא אותו ואז להחזיר את הספר למקום. זה הסיפור שאני ממליץ, זה הסיפור של קמיל ג'סלאבה מקיבוץ נירים, היא שמה פיליפינים, שבכתבות שעשו עליה בוויינט וזה, אז מפורסם שזה העובדת הזרה שהביאה כסף למחבלים והצילה את האישה שהיא אחראית עליה, משהו כזה. אבל זה ממש לא הסיפור, כלומר, כשקראתי את העדות, כשקראתי את הרעיון של קמיל, שהיא מספרת שם באנגלית כזה, אנגלית שבורה כזאת, היא אומרת שם בתחילת הרעיון, היא אומרת, ניצה סייבד מי, ניצה הצילה אותי. ואני זוכר שקראתי את זה בתמלול של הרעיון, ואמרתי, טוב, בטח אישה זקנה ב-95, הצילה אותך. זה נראה לי כמו איזה הפרזה כזאת, סתם משהו מנומס כזה. ואז קראתי את הסיפור, ויש שם, זה סיפור שהוא ממש לא יאומן ביופיו. זה פשוט שתי נשים מול האופל, מחבל מגיע עד לפתח הממץ שלהם, פותח את הדלת, קמיל בחוכמה מאוד מאוד גדולה, משכנעת אותו לקחת כסף, והוא לוקח לה את הכסף, את הפלאפונים, הוא כאילו שודד אותם, והולך לדרכו, ואחרי שזה קורה, עד כאן הסצנה שהתפרסמה כזה, אבל אחרי שזה קורה, יש סצנה בלתי נתפסת עבורי, שקמיל מתחילה לרעוד, והיא לא מצליחה לנשום, יש לה התקף חרדה, מי שמכיר יודע מה זה, ואז ניצה אומרת לה, בואי למיטה, היא אומרת לה, תכנסי למיטה, והיא מחבקת אותה במשך שעתיים וחצי, אוחזת בה כזה, וקמיל אומרת, כמו תינוק, ועכשיו, זה סצנה, שאני מספר את זה עכשיו, זה לא כל כך יפה, אבל...
הכי אנושית ומרגשת.
פשוט לא יומן, ועכשיו, אם הייתי שואל אותך, מה קרה בשבעה באוקטובר? אז הדימוי הזה של קמיל וניצה מחובקות, הוא לא הראשון שקופץ. אז לי הוא כבר קופץ, כלומר, וזה דוגמה טובה למה שהספר הזה עשה לי. כאילו, אני כבר, יש לי עוד דברים להגיד, בזיכרון האישי שלי, במובן של איך שאני תופס את היום הזה. ממש הרגשתי של הספרייה שלי, של הזיכרונות, יש עוד סצנות ועוד סצנות, והחיבוק הזה, ועוד חיבוק של אבי עמר, של חייל, של אבי עמר זה שוטר, גיבור, בלתי נתפס. כאילו, יש בספר הרבה חיבוקים. באופן כללי, יש בספר הרבה רגעים אנושיים, ובחוויה שלי, אני רק מדבר עליי ככותב עכשיו, ככותב של הספר שקרא את העדויות. זה פשוט נתן לי כוח. וכשהספר יצא, אז אמרתי לעצמי, וואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי שהכוח הזה יעבור הלאה.
והוא עובר.
כן, נראה לי שכן, כאילו, אנשים קוראים ואנחנו מקבלים תגובות ו...
יפה. יאיר אגמון, סופר, מגיש, וכמובן מי שכתב את הספר, יום אחד באוקטובר, נכון. כך נקרא הספר. תודה רבה, תודה רבה ששיתפת ותודה רבה על הפרויקט הזה, שאני בטוחה שיש בו ניצוצות ואפשרות להשראה להרבה מאוד אנשים. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה, חיבוק, ביי.
תודה.